No, but I... טוב, אז נתחיל. שלום לכולם. הנושא היום הוא יהיה נסך. זה נושא ארוך. זאת אומרת, מי שיצא לו להסתכל אי פעם בשולחן ארוך, בשולחן ארוך בתיוסף, זה 20 סימנים. כמובן שאני לא מתכוון למסות כרגע את כל ה... את כל מה שכתוב שם, כי חלקם פשוט לא רלוונטיים. זאת אומרת, זה מי שרוצה, לא יודע, לדון במפעלים או דברים כאלה שעובדים שהם גויים, עם כל מיני אפשרויות שבהם הם מתאים את הקד או נוגעים במכונה באיזשהו אופן, אז צריך יהיה באמת לברר שם את הכל. אבל מה שכן, אנחנו כן בהחלט נדבר, וזה מה שאם הסתכלנו קצת בדף המקורות, את החמישה, תודה, את החמישה חלקים הללו שאותם כן פירטתי, אז הם כן נדון בהם, ואני מקווה בזאת השם גם למצות אותם. זאת אומרת, כל מה שכן רלוונטי ואנחנו ניתקל בו, בכל אופן איך שאני ראיתי את זה, אני מניח שאם יהיו לכם שאלות ואני אולי לא חשבתי עליהם, אז צריך לבדוק את זה יותר, אז אנחנו כן נשתדל למצות את זה, או לראות שבאמת סיכמנו את הכל, את כל מה שחשוב לענייננו, למעשה גם. אני כבר מודיע מראש, זה נושא שהוא לא נמצא במבחני הרבנות, זאת אומרת, למדתי אותו במיוחד לצורך העניין הזה, ולכן יכול להיות שגם אני לא כאילו שולט בו בצורה הרבה יותר רחבה מהרגיל. אבל כן השקעתי בהקשר הזה של להכין את זה, אז אני מקווה שזה בכל זאת יהיה ממצב טוב. אז בכל זאת נתחיל ככה, יהיה נסך, יש איסור קודם כל מהתורה. יהיה נסך אסור בשתייה ובענה מהתורה, זה נאסר אפילו בשתייה ואפילו המענה, מדיני עבודה זרה, ככה נאמר בפסוק, אשר חלב זבחם הוא יאכלו, ישתו יהיה נסיכם, ככה התורה אומרת בדברים למד ב', תורה שתאזינו, והקישה הגמרא את מה שכתוב בתורה הבא, בין יין לזבחים, וכדרך שזבח לעבודה זרה הוא נחשב לזבחי מתים, על פי הפסוק בתהילים, ויזבחו ויאכלו זבחי מתים, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, אז הקישו שזבח מתים הוא אסור בהנאה, כי מת אסור בהנאה, אז בואו נעשה את כל הדרשה, מת אסור בהנאה כי זבחי מתים, הקישו את עבודה זרה למת, וגם עבודה זרה נאסרה בהנאה, והתורה עצמה הקישה את היין לזבח, לכן גם היין נאסר בהנאה. זה מה שיוצא, זה הגמרא בעבודה זרה כ"ט עמוד ב', אומרת שבגלל זה יין של עבודה זרה נאסר, בעצם כמו עבודה זרה ממש. עניין של עבודה זרה, זה כמו תקרובת עבודה זרה, זה כמו עבודה זרה ממש, ולכן זה אסור בשתייה, אסור גם בהנאה, זאת אומרת גם במחירה לגוי וגם בנתינה לכלב, וכל דבר אחר שהוא מוגדר כהנאה הוא אסור. זה איסור דאורייתא. בסדר, אז ללכת לקנות יין מגוי ממש, הוא איסור דאורייתא, כשהוא ניסח אותו, אם הוא ניסח אותו. אבל חכמים גזרו, לא רק במצב שבו אנחנו יודעים שהגוי ניסח אותו לעבודה זרה, כמו שהיה בעבר, ואולי במקומות מסוימים במזרח,
אם הגוי ניסח אותו לעבודה זרה, איך אפשר
לקנות
אותו ממנו? צריך לשים אותו
על המזבח שלו, משתמשים בזה. כן, אז הכוונה היא שיש אפשרות או שאספו את זה, או שלחילופין הוא הקצה את זה לצורך זה, יכול להיות שזה גם. זאת אומרת, הניסוח הוא לא דווקא שפיכה, יכול להיות שזה שהוא מניח אותו לפניו, כמו תקרובת, כמו הגשה שאנחנו מגישים את הביקורים לעבדי רפא והבדלות למזבח, הביקורים לא נשפחים, הם מונחים רק והוא לוקח אותם. אז גם זה נחשב כמו תקרובת. מה זה תקרובת לעבודה זרה? כידוע לך, האלים לא אוכלים את זה. העלילים. עכשיו, האם מותר לי ליהנות מהתקרובת הזאת? אז זה המקרה הקלאסי של תקרובת, שבסדר, הוא פחות מצוי. אנחנו לא קונים ודאי מאלה שעובדי עבודה זרה ממש, ומהתקרובת עצמי. כן. עם כל הבקבוק נאסר. אז נדבר על זה באמת. בסדר? יכול להיות שבמקרה הזה, כן, במקרה שלנו אולי לא.
רק בקשר לזבחי מתים, למה כאילו הקשו... זבחי מתים
לינסך, אז אמרתי, זבחי מתים, מה הקשר בין זבחים? זה כתוב בפסוק, אשר חלב זבחם הוא יאכלו, ישתו יהיה נסיכה.
הכוונה
זבחי מתים? לא, זה זבח. עכשיו, זבח הוקש ליין, זבחי מתים זה פסוק בתהילים, ששם כתוב, היצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, אז הקישו את זבחים לעבודה זרה כזבחי מתים, זה הפסוק בתהילים.
אבל זה זבחי מתים, וזה זבחים, כאילו, זה שני
הסוגים
שונים של
זבחים. ישתו יהיה נסיכם, יאכלו, אשר חלב זבחם הוא יאכלו, ישתו יהיה נסיכם, דובר שם על זבחים של עבודה זרה. ובפסוק קוראים לזבחי עבודה זרה, זבחי מתים, פסוק בתהילים. באמת, אסור בענה, אז מלא כל הדברים נתפרים. בסדר, זה יין של עבודה זרה גמור. עכשיו יש גם את היין שהוא סתם בבעלות, בעלות של גויים, מה שנקרא סתם ינם. זאת אומרת, זה יין שלא ידוע לנו שהוא נתנסך. אז מה הדין שלו? אז אותו אסור חכמים, וזה הגמרא בלמד ו' עמוד ב', הוסיפו איסור תורה, איסור דרבנן, שאסור גם בשתייה וגם בהנאה. זאת אומרת, פה חכמים, בדרך כלל חכמים אוסרים על הגברא ולא על החפצה, יש איזה סימן בעת ון דאורייתא, טוב יוסף אנגל, כי בדרך כלל יכולים להכיל, הם לא יכולים להיות במציאות, אלא מצווים על האדם להתנהל לפי הכללים שהם דורשים. אבל כאן, כן אסרו את זה בהנאה, ועוד מעט נברר, מנין הגיע איסור הנאה הזה בסתם ינם. זאת אומרת, מאיפה הביאו אותו חכמים? וזה בדומה לגזרת בישולי אקום וגזרת פת אקום, שזה מחשש לחתנות. ככה מופיע בגמרא שם. זאת אומרת, כמו שדיברנו, אומנם מזמן, על בישולי אקום ופת אקום, שיש בזה את הבעיה של חתנות, רש"י הוא זה שהמציא גם את העניין שהוא יאכיל אותו איסורי מאכלות אסורות, אבל הסברה המקובלת היא באמת העניין של החתנות, אז אסרו את זה בענה, אסרו את זה בשתייה, וממילא אנחנו בעצם, יש כאלה שדורשים שכל העניין הזה הוא ליצור ריחוק מהגויים. זאת אומרת, גם אם בסופו של דבר תגידו זה לא שייך ואין זיקה וזה, ובאמת אין להם בנות, כל מיני, כן, הרשב"א מדבר, במקרה שאין בנות לגויים, האם זה יהיה מותר וכולי, בעצם המטרה היא ליצור רחקות. וכיוון שהמטרה היא ליצור רחקות, אז כל הטיעונים שכביכול מבטלים בעצם את החשש לא רלוונטיים, כי זה לא בעצם העניין החשש, אלא כל העניין הוא, בואו תבינו שאנחנו עם לבדד, אנחנו לא צריכים להתערב איתם, ובדברים הללו, במיוחד יין, שהוא משהו שהוא משמח וכולי, יכול ליצור קרבה, והמטרה שלנו היא ליצור ריחוק. כן, אין לנו עניין להתערב בגויים.
אבל בלותיהם זה עבודה זרה.
מה זה?
על הפסוק במתמדו אחר בעל פאור זה חשש לעבודה זרה. נו.
לא, אבל זה עבודה, זה יין שהוא יהיה נסך ממש. עכשיו אנחנו מדברים על סתם יין.
לא, אבל הפסוק של בלותיהם מדבר על זה
שהבנות יביאו לעבודה זרה?
שהבנות יביאו את בני ישראל לעבודה זרה.
בסדר.
זה קשור חתנות.
אבל באופן פשוט חתנות. זה קודם כל עצם זה שאסור להתחתן עם הגויים. יש בזה איסור תורה, לא תתחתן בם. לא תתחתן בם. יכול להיות שבאמת גם תוספת לזה זה
העניין. אבל זה קודם דבר על עבודה זרה, על חשש של עבודה זרה, לא על חשש של קרובה.
מי אמר? אני לא כל כך, אני חושב שזה שני הדברים גם יחד. זאת אומרת, זה להתחתן לבנות, ועבירה גוררת עבירה. זה לא, זה יכול, אני מסכים איתך שגם בבנות נמצא העניין של העבודה זרה, אבל בראש ובראשונה זה עצם הניסויים שלי.
זה הטעם של הפסוק, הפסוק אומר את זה במפורש.
אבל אני מבין, אבל הפסוק מוסיף על גבי האיסור הבסיסי. אתם מתחתנים עם הבנות וגם נצמדים לבעל פאור. טוב, בכל אופן, אז ככה עולה מן הגמרא, שבעצם העניין הוא הבנות. אבל עכשיו נשאלת השאלה, מה היחס, כשאנחנו מדברים על סתם ינם, האם באמת הטעם של הגזרה הבסיסי יותר הוא העניין של הבנותיהם, או הטעם הבסיסי יותר הוא העניין של העבודה זרה? זאת אומרת, יש פה שני דברים. אתה עניין טוען שבעצם שניהם מחוברים יחד, אבל יש אפשרות אולי ליצור פיצול ביניהם. הר"ן אומר, כשהוא מבין את החומרה, את הגזרה, את ההבנה של איך שהגזרה הזאת נוצרה, הוא אומר שסתם ינם הוא חמור יותר לדוגמה מפת ותבשילים וכולי, שהם לא נאסרו בענל בניגוד למה שאנחנו מדברים כאן, לסתם ינם. למה סתם ינם החמירו בו יותר? אז הוא אומר, כי בסופו של דבר יש פה את העניין גם של העבודה זרה. זאת אומרת, העבודה זרה יצרה פה גם את האיסור הנאה. אם היה רק עניין של בנותיהם, אז בפת אקום ובשולי אקום אין לנו איסור הנאה. למרות ששם זה גם חשש חתנות. אז לכן, הוא אומר שבעצם בעצם האיסור מלכתחילה היה בהנאה. כלומר, זה תפיסת הר"ן. איך הגזרה התגבשה? אז לפי הר"ן, היא מלכתחילה הייתה בגלל עבודה זרה, ומלכתחילה זה היה איסור הנאה. כן, ואז זה באמת גורר גם את האיסור הנאה מלכתחילה. ככה הר"ן מביא על הריף בתת עמוד א' בעבודה זרה. לעומת זאת הרשב"א בתורה זה בית אומר שזה לא, ככה נוצר. האיסור לא נוצר בצורה הזאת, הוא נוצר בצורה אחרת. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה שבראש ובראשונה אסרו כמו גזירת פת אקום ובישולי אקום, לאסור כל סתם ינה ושתייה והנאה, וזה באמת מחשש חתנות, ולאחר מכן מה שקרה זה שהוסיפו על זה את האיסור שבגלל שהיו רגילים לנסח סתם יין וכולי ולא רצו שיתבלבלו בין סתם ינם ליין שבאמת מנסחים, אז גם אסרו את זה בהנאה. זאת אומרת, מלכתחילה אסרו רק בשתייה, ואחר כך, משום חתנות, רק אחר כך שראו שהם רגילים לנסח, אז הוסיפו את איסור ההנאה משום העבודה זרה. אבל זה לא שתי גזרות, גזרה אחת שנוצרה, אלא שתי גזרות שנוצרו בשתי זמנים וממניעים שונים. כך הוא ממש מתאר את זה בתורת הבית. הבית יוסף אומר לדוגמה שיכול להיות שאפילו הגזרה הראשונה היא כבר מקורה בדניאל. דניאל מציין שיין נאסר סתם, דניאל א' ח', פרק א' פסוק ח', ואיסור ההנאה חידשו אותו תלמידי ליל ושמיים. עכשיו הכל במשניות בעבודה זרה מופיע שזה נאסר, אז הוא אומר שכל, כמובן כל מה שאנחנו מדברים זה על הסמיינם, על האיסור דרבנן. אז הוא מתאר שזה בעצם בשני שלבים. ככה הרשב"א אומר שהשתייה היא בגלל בנותיהם וההנאה היא בגלל עבודה זרה. כן, זה ההנאה, וזה השלב היותר מאוחר, בגלל החשש שזה יתבלבלו וכולי, והשתייה זה הראשון, וזה בגלל חתנות, כן? לא נקרא פנותיהם כדי לא ליצור את הבעיה שאתה אומר. עכשיו, בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה? שהגזרה עצמה היא כללה את שתי הבעיות הללו. זאת אומרת, שני המוטיבים הללו של חתנות ושל עבודה זרה, הם שתיהם קיימים בגזרה. וממילא צריך לבדוק איזה מוקד הוא יותר משמעותי כשאנחנו באים לבחון את הגדרים של של האיסור. זאת אומרת, במי שאוסר את היין, איזה גויים, הוא נראה את זה באיזה אופן שבו הגוי אוסר יין של ישראל, לאו דווקא יין של גוי, אבל איזה אופן הוא יכול לאסור יין של ישראל, וגם איזה סוג יין נאסר. כל זה תלוי בשתי הסיבות האלה.
עד כה דיברנו על כך שיין נסך אסור ושסתם יין אסור. אבל איפה הגענו לכך שיין של ישראל נאסר בזה שאיזה גוי שרשך בו יד?
כן. בסדר, אז אני אראה את זה בהמשך. בסדר? כרגע נדבר על, 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 על אלה של הגויים עצמם. זאת אומרת, היין של הגויים עצמם. אז איזה גויים אוסרים? כן? כשנגיע באמת לשלב הרביעי של האופן שבו נאסר, אני אתייחס לזה. טוב, אז מי אוסר את היין? איזה גויים קודם כל אוסרים? אז לכאורה הייתי מצפה שהגויים שיאסרו הם יהיו דווקא גויים של עובדי עבודה זרה, כי אם יש פה חשש עבודה זרה, אז לכאורה יש לנו בעיה דווקא בגויים עובדי עבודה זרה. גמרא בעבודה זרה, בדף סמך דלת עמוד ב', אומרת שגר תושב שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, אז מותר להפקיד אצלו יין, והמגע שלו אוסר בשתייה אבל לא בענה. עכשיו שבע מצוות בני נוח, אחד מהם כידוע לכם זה עבודה זרה. גם אם הוא גר תושב, אז הוא מקסימום אוכל נבלות. צריך להבין למה זה מצוין. הרי נבלות זה לאו דווקא קשור לשבע מצוות בני נוח. אולי זה להבדיל מעבר מן החי. אבל בכל אופן, זה מה שמחלקים האמוראים בדיוק בהגדרה של גר תושב, וכולם מסכימים שהוא לא עובד עבודה זרה. אז אנחנו רואים מכאן שעובד עבודה זרה, גוי שלא עובד עבודה זרה, הוא עושה רק בשתייה ולא בענה. בסדר, זה כבר כולה מסוימת. אמנם אין לנו רווח שזה באמת מתיר את הכל, אבל זה כמובן כבר התקדמות. זאת אומרת שלא, לא, זה לא נאסר בהנאה. ככה גם הרשב"א אומר שבאמת ככה הוא אומר שנאסרה הגזרה. זאת אומרת, אם באמת מלכתחילה היא נאסרה בחתנות, אז היא נאסרה לגבי כל הגויים בשתייה. לגבי איסור הנאה, שזה בגלל עבודה זרה, זה נאסר רק לגויים של עובדי עבודה זרה. גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, אז לגביהם זה לא נאסר בהנאה. ככה מסביר הרשב"א, לפי השיטה שלו הוא מסביר את זה בצורה יותר ברורה, ואומר שכיוון ששתי הגזרות נגזרו בשני זמנים שונים, אז ממילא זה מובן למה גויים של עובדי עבודה זרה, שאינם עובדי עבודה זרה, הם לא אוסרים את זה בהנאה.
אבל זה לא מקביל.
למה?
פיתן ושמנן הם עושים את זה, או בישולי גויים עושים את זה רק אם הם בישלו את זה, הם לא אוסרים את זה על ידי מגע. למה כאן יש איסור מגע ולא עבודה זרה? אין כאן נסף, זה לא
שווה. לא, מדברים על יין שלהם כרגע. סתם ינן זה יין של גוי. בסדר? רגע, לגבי מגע, עוד לא דיבר.
מגע הוא עושה בשתייה.
לא הבנתי.
אמרנו עכשיו, מגע הוא עושה בשתייה שלהם.
מגע, מה? לגבי, בגמרא עבודה זרה. בסדר, שנייה, אני רוצה לחלק פשוט את הדיון. אתה צודק שגם מגע עושה, אבל בוא נשאיר את זה רגע לגבי עצם העובדה שיין נאסר וענה. אני יכול לבוא ולומר, אני יכול לבוא ולומר שמגע הוא גם כן איזה סוג של עבודה זרה, היא אוסרת פשוט, היא תופסת את רבנן, הצמידו את אותו יסוד שיש בעבודה זרה, כן? שהוא אוסר את הדבר גם בלי תלות בבעלות. זאת אומרת, זה שאדם אינו אוסר דבר שאינו שלו, זה יכול להיות באיסורים. אבל דברים שהם איסורי הנאה, כמו הקדש, חמץ ושחרור, מפקיעים מדי שיעבוד. יש דברים שהם מצליחים להשתלט אפילו על נכס שלך. ודברים שהם שהם לא בהכרח, דוגמה, אם אני אקח בשר וחלב וערבב לך. בשר וחלב אצלך בבית, אני אקח אותם וערבב אותם בתוך הבית. וערבב אותם, אני אסור אותם או לא אסור אותם? אני אסור, נכון? למרות שזה לא שלי. זאת אומרת, אם גוי עושה דבר מסוים, אז אני יכול להסתכל על זה בתור, כמו שאתה אומר, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. אבל זה בעצם הטיעון שלך, נכון? מה פתאום שהגוי יאסור לי את היין שלי, נכון?
יותר מזה, אם אנחנו מדברים על גוי שלא חוששים שהוא ינסח, איך הוא באמת יכול לאסור לי משהו? הגוי הזה, כן, אותו שאנחנו לא מנסה. אז הוא לא יכול לאסור לי משהו
בשתייה. בצד שתייה. אז פה השאלה אם ההרחקה היא באמת נוצרה... אם אנחנו חוששים לחתנות, אז יכול להיות שברגע שהוא נוגע בזה, אז יש איזו זיקה בינו לבין היין, שבגללה אנחנו אומרים, זה כביכול יין שלו.
אז גם שמן לבד? מה אחר הכל?
מה? למה לגביהם לא החמרנו?
כן.
באופן כזה? קודם כל, לגבי פת וזה, מי אמר לך שזה לא? זאת אומרת, גם אם זה בבעלות יהודית וגוי עושה את זה, זה אותו דבר. זה אפילו יותר חמור.
לא
מצאינו
דבר כזה, אנחנו יודעים
ש... למה? לא נכון.
ובשולי
יעקום? בשולי יעקום, אז ראינו מחלוקת הרן והרמב"ם, אני חושב, אם אני לא טועה, שהשאלה אם זה עניין של הבעלות או מי שעושה את העבודה. דיברנו על זה מפורש, ואמרנו שגם אם זה מאפייה של ישראל ועובדים בגויים, להפך, זה יותר חמור. אם זה מאפייה של ישראל ועובדים בגויים, זה לא יועיל שהוא בעל הבית. צריך שמישהו ידליק בכל זאת את התנור, או לחלופין ידליק את האש.
נכון, אז כאן המקרה...
למרות שזה לא שלו, אלא הוא עושה את זה, הוא פועל בזה. נכון? אז אם הגוי עכשיו סוחב את החבית, זה לא שלו החבית, אבל הוא סוחב אותה. הוא לא יודע, מה שהוא עושה איתה. כן? עוד מעט נדבר אם זה דווקא הוא צריך שחשך, להגביע או לגעת, אבל הוא פועל על החבית. אז זה באותה מידה, גם שם נאסר בהנאה, נאסר, שם זה לא בהנאה, זה נאסר באכילה ושתייה. גם פה זה נאסר בשתייה במצב שבו הוא לא עובד עבודה זרה. שוב, בגלל שזה מיוחס אליו.
בבישול יש, זה נושא שרואים שמספיק שהיהודי יזרוק קיסם או יגע, וזה כבר מוציא להם את האפשרות לאסור את זה. אז כאן ביין, העובדה שהוא רק נגע, אף על פי שהיהודי עשה הכל, זה גורם לזה לאסור.
טוב, זה כבר, עד כמה אפשר ליצור חפיפה באיזה תנאי זה נאסר, זה לא, אני לא, זאת אומרת, בפת ותבשיל, מה אתה רוצה, על מה נדבר אם לא על עצם ההכנה של זה? לגעת בפת עצמו?
לגעת בפת, להרבב את השם.
אבל אני חושב שפה זה שונה, בגלל שבפת ותבשיל, אין לך, יש רק את העניין של בנותיהן, נכון? הייתה חתנות. אם זה עניין של חתנות, אז מגע הוא לא יוצר מספיק זיקה לדבר הזה כדי שנאסור את זה. זאת אומרת, חייב להיות פה את העניין שזה שלו ושהוא עשה את זה לצורכך, רק אז ייצור מצב שבו יש קרבה. דיברנו על זה, על הטעמים, מה יוצר את הקרבה. עצם זה שהוא השקיע בשבילי, עצם זה שהוא עשה את זה בשבילי וכו'. אם זה דבר שאני יכולתי לעשות בלעדיו, שזה היה נאכל חש, זה לא על שולחן מלאכים, אלה טעמים שכבר מפקיעים את זה מדי זה. אז לכן האיסור הוא רק בהכנה של זה. כאן כשאנחנו מדברים על יין, אני לא חושב שהעניין בהתייחסות של זה לעבודה זרה, או לחילופין לגויים, זה בעצם הקטישה של הענבים ויצירת היין. אלא יותר זה שזה כאילו קרוי, זה מיוחס אליו, זה כבר יהיה בעייתי. כי יין הוא יותר, אני אגיד לך, הוא יותר חשוב, הוא יותר משמעותי, שגם אפילו ההתייחסות הבסיסית אל הגוי כבר יכולה ליצור מצב שאנחנו רוצים להתנתק ממנו בגלל זה.
אבל השמן עוד יותר יקר מיין. זאת אומרת, אני יכול להגיד,
זה
יותר חשוב.
שמן בכלל התירו. למה התירו זה צריך לחשוב. שמן התירו אותו, הוא לא נאסר בכלל. שמן אני לא יודע מה להגיד לך, אבל פת ותבשיל, זה לא ככה. נכון, פת ותבשיל זה עצם העשייה שלה, היא זה דווקא שאוסרת. בסדר, אני אומר, צריך עוד לחשוב בדיוק מה החלוקה בין כל ארבעת המקרים. השאלה היא במקום, אבל אני אומר, זה כיוון שפה יש פה גם צד של עבודה זרה. באמת, ותבשיל וזה, זה לא הכיוון. אז אתה צודק שהרשב"א כביכול עושה חלוקה ואת האיסור שתייה עושה משום חתנות, אבל סוף סוף אתה אוסר אפילו במגע. אתה לא אוסר רק בהכנה או ביצירה של היין. אז כנראה שזה גם זולג עצם העובדה שזה גם קשור לעבודה זרה, לעצם זה שגם אם הוא נגע בזה אני כבר...
אנחנו ראינו שזה לא קשור באמת לעבודה זרה.
אולי אפילו את החתנות עצמה אני מעצים יותר כשמדובר ביין, בגלל שביסודו של דבר האיסור דאורייתא קשור לעבודה זרה. אז את החתנות אפילו בזיקה הכי קטנה אני כבר רוצה להתרחק ממך. זאת אומרת, אני רוצה להתרחק מהגוי משתי סיבות, או בגלל שזה איסורי ערווה, או בגלל שהוא אדם שעובד עבודה זרה. בסדר? זה גם אני יכול לומר. ואז כשמצד זה, אז אני רוצה להתרחק ממנה יותר, הרבה יותר. שכל אפילו אביזראי הוא של משהו שקשור אליו, אני לא רוצה להתקרב אליו. לעומת איסור חתנות, זה רק משהו שבאמת יוצר קרבה. ואז אני אם זה רק העניין, אז אני אתייחס יותר לבישול וכדומה. זה אפשרות לומר, שהאיסור חתנות גם ישתנה בהתאם. בכל אופן, אז נחזור, כן? נחזור לעניין שלנו. אבל שאלה טובה בכל מקרה. אז נחזור לעניין שלנו, שבאמת לגבי גויים שאינם עובדי עבודה זרה, ככה פוסקים הרשב"א והרמב"ם, שזה עושה רק בשתייה ולא בענה. שוב, ההיגיון פה, כמו שאמרנו, כי זה באמת יותר העניין של החתנות ולא העניין של, 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 של עבודה זרה. ככה גם פוסק השולחן ערוך, כדעתם. עכשיו, ראיתי שגם היו כאלה שיחסו את זה למשהו קצת יותר אפילו קיים אצלנו, שלפעמים יש משפחות שמערכות מועמדים לגיור, שהמועמדים לגיור הללו הם עדיין לא יהודים, כי הם לא טבלו, נגיד, עוד לא עשו ברית מילה וכו'. אבל כיוון שהם כבר קיבלו על עצמם לא לעבוד עבודה זרה, כן, ברובם מסתום לא מגיעים מהאזורים של עובדי עבודה זרה, אז גם להם יש מעמד כזה שהם רק יאסרו בשתייה ולא יאסרו בענה. אז עדיין לא פותר לנו את הבעיה לערך אותם, כן, זה נדבר עוד מעט, אבל הם גם נכנסים לאותו מעמד של שאוסרים בשתייה ולא בענה. כך גם ערבים יש זאת אומרת, הרוב המוחלט מגדירים אותם כאינם עובדי עבודה זרה. לגבי נוצרים נדון עוד מעט. בסדר, זה לגבי איזה גויים. אז דיברנו על גוי שלא עובד עבודה זרה, שזה באמת רק בשתייה. מה עוד יש? יש גם גויים בימינו. גויים בימינו, רובם, כן, אלה שהם לא ממש אדוקים כמו באסיה, במזרח, בהודו וכו'. אז הגמרא בעבודה זרה, בדף נ"ז עמוד ב', אומרת שגויים שאוסרים זה דווקא גויים גדולים. אבל קטנים שהם לא מבינים בטיב עבודה זרה, הם לא אוסרים בהנאה כמו ינסך. זאת אומרת, הם לא אוסרים בהנאה כמו ינסך ממש, אוסרים רק בשתייה. שוב, גם פה יש את אותו אלמנט אחר קצת, לא כאלה שלא עובדים עבודה זרה בכלל, אלא גם, גם כאלה שאינם מבינים בטיב עבודה זרה, כמו קטנים, או לחילופין, הרשב"ם בשם רש"י שמה, אומר שכל הגויים של היום הם לא מחזיקים, זה מנהג אבותיהם בידיהם וכולי, גויים בזמן הזה הם לא בקיאים בטיב עבודה זרה. מה? אני חושב
בגמרא בעבודה זרה
שתינוק עושה ינסך? לא, נפסק שהוא אוסר בשתייה, לא בענה. אנחנו מדברים הכל זה רק לאיסור ענה. אז אוסר בשתייה ולא בענה, אז הוא אומר שגם כל הגויים של היום הם לא בקיאים בטיב עבודה זרה, ולכן יש להם דין של תינוק בן יומו שהוא לא אוסר בענה אלא בשתייה. ושוב, זה לא יותר חמור, כן, תמיד עושים את ההשוואה, זה לא יותר חמור מפיתה, מתבשיליהם, שזה אסור רק בשתייה ולא בענה, ולכן אנחנו משאירים את זה רק על הרובד הזה של איסור האכילה ולא איסור ההנאה. זה אמר רש"י והרשב"ם, וראינו בגמרא לגבי קטנים. הוא הרחיב את זה קצת לגויים בימינו בכלל. הר"ן לעומת זאת כותב שכל זה מועיל רק ביה נסח מהתורה. כן, פה הוא חוזר דווקא הפוך. הוא אומר, ביה נסח מהתורה שכל העניין הוא רק עבודה זרה, אז אני מסכים למה שאתה אומר. כן, רק ביה נסח שהוא אסור מהתורה, זה מה שניסחו אותו. אז אני אומר, אדם שהוא לא בקיא בכלל, אז זה לא כל כך מובן. האדם שלא בקיא בכלל וניסח, אז אני אומר, תראה, הוא בכלל לא עושה, הוא עושה סתם משהו, הוא לא באמת מבין מה הוא עושה וכו', אז אני יכול להקל. אבל בסתם ינם, בגלל שזה גזרה, תראו לאן הגזרה הגיעה, בגלל שזה גזרה, אז אין להתיר אף על פי שבטל הטעם. זאת אומרת, בגלל שזה גזרה, זה אפילו יותר חמור ממצב שמהדאורייתא עצמו. ככה אומר הר"ן. כן, וזה, דיברנו על זה כבר פעם שעברה, ובטח דיברו איתכם כשלמדתם חלב וקום, אם זה חשש או גזרה, זה בדיוק תלוי בשאלה הזאת. כשאתה גוזר על משהו, האם אתה גוזר רק מפני החשש, ואז, ואתה אומר שזה רק חשש, ואם החשש לא קיים, כי לא יערבו חלב תמי, אז ממילא זה מותר, או שאתה אומר זו גזרה. הגזרה ביסודה, הטעם שלה הוא הרבה יותר בסיסי, להרחיק מעבודה, להרחיק מהגויים בכלל. ובעצם תרצו את זה בזה שיש חשש שהם ינסחו וכדומה. אז גם אם אין חשש שהם ינסחו, זה לא מעניין אותנו. הגויים הללו, אנחנו רוצים להתרחק מהם, ולכן בין אם הם עובדי עבודה זרה ובין אם לאו, אנחנו נאסור את זה. כך טוען הר"ן. זאת אומרת, הר"ן מבין שזה גזרה, והגזרה עומדת בעינה. רק בדאורייתא הוא מקל.
רגע, מי אמר קודם שגויים שאינם
בקיאים
בטיב עבודה זרה, אז
אוסרים? זה הרשב"ם בשם רש"י, הוא מובא בתוספות שם, בדף נ"ז עמוד ב'. בסדר, אז הוא אומר כך, לעומת זאת הר"ן מסביר שכל זה רק על הדאורייתא, על הדרבנן, כיוון שזה גזרה, גזרה עומדת כפי שהיא, ואנחנו לא יכולים להקל בה, ככה גם הרמב"ם אומר שאין הבדל בין זמנם לזמננו. אבל שוב, כפי שאמרנו, לפי הרשב"א, אז הרשב"א בעצם אומר שכל החשש זה שמא זה יתחלף להם, יהיה סתם ביין נסך ממש. אז כיוון שכך, אנחנו באמת אומרים שאם אין חשש שזה יתחלף, כי זה לא מצוי והם לא בקיאים ואין עניין נסח באמת אמיתי, אז עם אלה ברור שזה לא נאסר. להלכה השולחן ערוך, כשהוא פוסק את זה, אז הוא אומר שסתם ינם אסור בהנאה מדרבנן, סתם ינם של ה... אפילו של גויים בימינו, זאת אומרת הוא פוסק לחומרה, כמו הרן ואולי הרמב״ם, שלא חילה, הוא לא פוסק את הרשב"א והתוספות, אבל הרמ"א דווקא כן פוסק את דעת המקילים, וזה מאוד מובן, הרמ"א חי בחוץ לארץ, איפה שהנוצרים וכדומה, אם תסתכלו בתוספותים בעבודה זרה, אז כולם באים לתרץ את המנהג, איך אנחנו כל הזמן מכניסים את הגויים, וביום אדם, וזה בעיה, כי זה כל המחיה של היהודים בחוץ לארץ, והם צריכים להתעסק איתם. אז הרבה כן, זה דבר שהוא בעייתי לטעון אותו, אבל באופן מציאותי זה מה שקורה, שהרבה מן צורת הפסיקה היא מתעצבת בהתאם למציאות שבה הראשונים חיו. זאת אומרת, מי שנזקק לזה יותר, חיפש יותר מקום וסברות להקל. מי שלא נזקק לזה, אז אמר, בוא נשאר עם הדין הבסיסי, למה להמציא חילוקים? אפשר, אז הרמה דווקא בהקשר הזה יותר מקל, ואז, לכאורה לפי דבריו, גם בנוצרים, שהרמב״ם אומר שהם ממש עובדי עבודה זרה, ככה הוא פוסק בהלכות עבודה זרה, בפרק פה. אז גם לגביהם, הרמה יקל, לומר שזה יסור רק בשתייה ולא בענה. שוב, אני מזכיר כל החלוקות האלה, בינתיים מה שדיברנו, זה על היתר ענאה, זה לא על היתר שתייה.
השולחן
ערוך
משהו
אומר
שהוא פוסק על זה, על בסיס עבודה זרה. בסיס המקור של הגזירה, סתם אינם נתון בגלל שחשש של עבודה זרה.
נו.
אינס, וכמו שהרשב"א תיאר את הגזירה הכי פשטה.
לא, דווקא הרשב"א לא תיאר כך, זה הר"ן דווקא תיאר כך. הר"ן תיאר כך, ולכן הר"ן מחמיר אצלנו, למרות זאת. לעומת זאת הרשב"א אומר, הר"ן אומר, זה נתקן וזהו, זה גזירה, אין לי מה לשנות. זאת אומרת, ברגע שזה גזירה, אז אנחנו לא יכולים להקל בזה. לעומת זאת הרשב"א אמר, את האיסור הוא שום איסור שתייה, זה על עבודה זרה, זה שמה זה התחלף להם בין סתם ינם לעין נסך, אז גזרו גם בענה. זה הטענה שלו. כן, זה יותר מדויק להגיד שלא התחלף, כן? כי זה החידוש שלו, שלא התחלף בין נסך. אז לפי דבריו, כשאין יהיה נסך, כי אף אחד לא בקיא בטיב עבודה זרה, אז אין חשש שזה יתחלף. אז זה ברור שזה מתואר בלשון חשש, אז אפשר יותר להקל ברשב"א, זה לא מתואר בתור גזרה. עכשיו...
למה לפי הרשב"א בתאמים האלו, למה אסור סתם ינם? מגזרה? שניהם אומרים שזה מגזרה?
כן, אבל לא, אצל הר"ן זה יותר גזרה. אצל הרשב"א, ההנאה היא יותר משום חשש. שזה לא יתחלף, זאת אומרת, בגלל שלא בקיאים ולא יודעים לשים לב מה זה רק סתם ינה ומה זה עין שכן יתנסך.
שאנחנו לא יודעים לשים לב
כי... כן, וזה מצוי בשוק וכולי, אז גזרו.
בימינו אז מה הוא אומר?
אז בימינו, לפי דבריו, באמת אפשר יהיה להקל, כיוון שזה שהגויים לא בקיאים זה כאילו נתון. ההנחה היא שזה נתון וחילונים, מה שנקרא, גויים וחילונים. גמרא בחולין גם אומרת את זה, שרק גויים בארץ ישראל הם גויים אדוקים, וגויים בחוץ לארץ הם לא אדוקים. זה בזמן הגמרא, אני לא יודע מה קורה היום, איך אנחנו נגדיר את זה. אבל בכל אופן, ההנחה שהראשונים כן מקבלים את זה, שהם לא, היום עובדי עבודה זרה, הם לא עובדי עבודה זרה באמת. חוץ מכנראה אלה שהם עובדי עבודה זרה ממש.
ואז לפי הרשב"א יהיה אסור רק בשתייה וגענה מותר?
כן.
זה סתם ינם.
כן, אנחנו מדברים על סתם ינם, ויהיה נסך הוא ודאי. אם הם לא עובדו עבודה זרה, אז הוא לא עובדה זרה. טוב, עכשיו זה המקרה יותר מה שמצוי בידינו, זה שבאמת לגבי מומר לחלל שבת. מה אנחנו עושים מומרים לחלל שבת? בפרסיה כמובן. מי שלא מומר לחלל שבת בפרסיה, אז הדיון לא נאמר לגביו. כן, לא כל חילוני אוטומטית הוא מוגדר גוי. וגם כשאני אומר מוגדר כגוי, זה ציטוט כרגע, זה לא עצם ההגדרה עצמה. בהכרח, וננסה לברר את זה עכשיו. אבל כך, בוא נאמר, נתחיל מההתחלה. הגמרא בחולין בדף עמוד א', יש שם דיון ארוך, או כאן בדף ד' עמוד ב', גם בעמוד א', לגבי מומרים. ומדובר שם על מומר להכעיס, ומומר לתאבון, ומומר לדבר אחד, ומומר לכל התורה כולה, וגם מומר לחלל שבתות בפרסיה. הגמרא שמשווה את מומר לחלל שבתות בפרסיה למומר לעבודה זרה, למומר לכל התורה כולה, ודינו כגוי לכל דבריו. זאת אומרת, שלושת אלה הם נכנסים באותו קטגוריה שהם כגוי לכל דבריו. ונשאלת השאלה, מה זאת אומרת גוי לכל דבריו? במה זה בא לידי ביטוי? הרי אנחנו לא אומרים שיש איסור להתחתן עם הבנות שלהם, נכון? הם לא עברו גוי שישראל שחטא, ישראל הוא לכל דבר ועניין. לכל דבר בעניין. זאת אומרת, לעניינים הללו של יוחסין, ודאי שהם לא מוגדרים כגויים. אז שאתה אומר גוי לכל דבריו, זה כבר בערבון מוגבל. אז למה כן ולמה לא? אז את הלשון הזאת של כגוי, העתיקו הראשונים. זאת אומרת, הרמב"ם פוסק את זה, וגם השולחן ערוך ביורה דעה בסימן ב' ביחס לשחיטה, פוסק את זה ככה, שהוא פסול לשחיטה. אחרי שבת פרסיה פסול לשחיטה, וככה הוא פוסק גם הרמב"ם. בהלכות שבת הוא מביא את זה שמה שדינו כגוי לכל דבריו. אבל עכשיו, נשאלת השאלה אם יהיה נסך, גם כלול בכלל האיסור הזה. זאת אומרת, שחיטה אנחנו יכולים להבין, קידושים יש מחלוקת בראשונים, בין איתור לאחרים, חוששים לקידושיו, לא חוששים לקידושיו. מה לגבי יהיה נסך? האם בכל זאת הוא נאסר או לא? אז לפי רבנו יונה, רבנו יונה אומר שהוא אוסר את היין במגע שלו. זאת אומרת, הוא מוסיף גם את יהיה נסך. יהיה נסך לא מופיע כרגע בגמרא, עוד שנייה, בעצם נאמר, הגמרא מביאה שם ראיה, בדף ד' עמוד ב', לגבי האם בכלל יש שם מחלוקת, האם לדון את מחלל שבתות בפרסיה כגוי לכל דבריו או לא, והיא מביאה ראיה מיושפט. יושפט כתוב שהוא אכל ושתה בסעודה של אחד. אחד ידוע לכם עבד עבודה זרה, ויושפט אכל אצלו בבית, ושתה, שתה יין כמובן, וכתוב שלא חששו לסתם ינם. אבל למה לא חששו לסתם ינם? הגמרא מתרצת, כי עדיין לא נגזרה הגזרה. כל הגזרה פה, גם לפי הבית יוסף, היא הכי מוקדמת זה בדניאל, אז בזמן אחאב ויושפט לא נגזרה הגזרה, ולכן זה מותר, אף פי שאחאב היה עובד עבודה זרה, ודרך אגב, השווינו מומר לעבודה זרה למומר לחלל שבתות בפרסיה, אז לכאורה עולה משם, שזרק בגלל שזה היה תרם הגזרה. משמע שאחרי הגזרה...
לא בשתייה, לא?
כל שכן בשתייה.
נו, אז היה עשו כבר בשתייה, בדיוק.
זה של הגזרה, זה של הגזרה.
זה הנאה. כבר היה עשו כבר בשתייה, בעצם זה שהוא עובד עבודה זרה.
למה? לא הבנתי. לא. יש או יהיה נסך דאורייתא, זה עשו בשתייה והנאה, וסתם ינה מותר לגמרי. הגזרה עשרה גם בשתייה וגם בהנאה. בשני הדברים, אם זה סתם ינה, וזה לא יתנסך לעבודה זרה, אז זה לא אמור לעשר בכלל, לא שזה אמור לעשר.
זה סתם ינה, אז?
כן.
הם שתו את זה.
הם שתו, הוא לא, הוא שם לו את זה על השולחן, הוא לא ניסח את זה. הוא לא שם את זה אצל עבודה זרה כרגע. זה אמור להיות מותר לגמרי. ובכל זאת, כתוב שזה רק משום שטרם נגזרה הגזרה. בסדר, זה דיוק. אפשר להגיד, אפשר לפרץ את זה. אפשר להגיד שזה דחייה בעד, דחייה של הגמרא. הגמרא יכלה להגיד דבר יותר רדיקלי, כן? צריך לחשוב על זה, וגם צריך לבדוק האם באמת אולי זה רק ביחס למומר לעבודה זרה, כי יש פה עניין של עבודה זרה, עוד מעט מתייחס לזה, אבל אפשר גם היה לדחות את זה שזה דווקא מומר לעבודה זרה, מומר לחלל שבתות בפרסיה היה מקום להקל בו יותר, מסיבות שעוד מעט נפרט. אבל בכל אופן, יש, סמכו על הגמרא שם, ואומרים, הנה, יש פה ראיה מפורשת, שזה גם נאמר לעניין סתם ינם, כן? פשוט אתה יכול להגיד, תראה, לגוי לכל דבריו, יש מיליון דברים שגויים זה נפקא מינה. מי אמר שסתם ינם הוא גם בכלל זה? אז כאן, לכאורה, הגמרא ממש מתייחס לזה סתם ינם, ואומרת, שלולי שזה היה קודם הגזרה, אז זה היה אסור ליושפט. אז מה פעם פה, כמו האור זרוע, שבאמת מגע של מומר עושה סתם ינם. זה לגבי האור זרוע. אשכול, לעומת זאת, הוא מפורש משתייחס למחלל שבתות בפרסיה, והוא אומר, הוא מדייק את זה גם מרשי בספר הפרדס וכו', הוא טוען שזה לא גרוע מגוי שלא עובד עבודה זרה, שהוא גוי שלא עובד עבודה זרה, אמרנו שזה מותר בענה, הוא אבל אומר, זה לא גרוע, ורצונו אפילו להקל אפילו בשתייה. כך דעתו של האשכול. מה הראיות שלו וכדומה, לא ניכנס כרגע. את הדברים היותר מפורטים של הטעמים עכשיו אני אפרט, אני רק אומר לכם את הדעות, האשכול מעצמו יש, אפשר למצוא גורם הזה, זה שהוא טוען שכל העניין של כגוי, זה לעניינים מסוימים. לכל מיני עניינים של קדושה, לדוגמה, זה יכול להיות ספר תורה, תפילין, מזוזות, חלויות הלכתיות. לא בהכרח לעניינים של איסורים שבהם אני אוסר את האדם, אוסר את האדם כגוי. כן? כמו לדוגמה בהקשר שלנו, אם זה איסור של חתנות, או איסור של חשש עבודה זרה, אז אולי אני לא מגדיר אותו ככה. כן? בכל אופן, זה טעמים שאפשר היה לטעון לגביו. מה קורה בפועל? השולחן ערוך פוסק שמומר עושה יהיה נסך במגעו. ככה השולחן ערוך פוסק. זה בסימן קוף קו דלת, סעיף ח', הוא אומר שמומר הוא אוסר את היין במגעו. ועל שוב, אז אמרנו יש מחלוקת ראשונים, יש את האשכול, יש את האור זרוע, הראינו לאור זרוע איזושהי ראייה, האשכול יכול לדחות את הראייה מסיבות שניסינו לומר, אבל גם אחרי שהגמרא אמרה, הרמב״ם, שולחן ערוך אמר שמומר אוסר במגע, צריך לבחון האם מי שאנחנו מדברים עליהם בימינו, שמחללים שבתות בפרסיה, האם דינם כמו אותם מומרים שמופיעים בשולחן ערוך ובגמרא וברמב״ם, האם אותם חילונים הם מוגדרים כמומרים לעניין אפילו בוא נאמר סתם ינם ויכול להיות שגם לעניינים נוספים. נמקד את הדיון כרגע לגבי סתם ינם ונאמר שאם הגזרה הייתה משום חתנות, אז כמו שאמרתי קודם, אז ודאי שהם לא נכללים בכלל הדיון הזה, כן? בנותיהם ודאי מותרות לנו ואין בזה איסור, איסור שלא תתחתן, כן? אין איסור לא תתחתן גם ביחס ל, ביחס ליהודי שהוא מחלל שבתות בפרסיה. וגם ודאי שלא צריך לאסור את זה בענה, כמו שבאמת האשכול טען, שהם לא גרועים עם מוסלמים, שהם לא עובדי עבודה זרה. אבל בכל זאת, אולי אפשר אפילו ללכת יותר מזה. החתם סופר אומר שאם נסתכל על הטעמים של הגזרה, אז יש שתי אפשרויות, נכון? אמרנו או ש, שזה אסור, מחלל שבת עושה משום חתנות, או שזה סיבה של עבודה זרה. הוא אומר שהסיבה שמחלל שבת בפרסיה אסור ליהנות מיינו, גם אם נאמר שזה אסור, לאור הדיוק אולי מהגמרה וכו', זה משום כנס. זאת אומרת, אנחנו כונסים אותו שלא נשתה מיינו בגלל שהוא מחלל שבתות בפרסיה. אז אומר החתם סופר, כל זה נכון לגבי היין שלו בבית. מה פתאום שאני אכנוס אותך על היין שלך בגלל שהוא נגע בזה? כל זה היה שייך לגבי מה ששאלת לגבי גויים, אז גויים, לא עניין של כנס. הם אוסרים את היין כי הם אוסרים את היין, הם יצרו זיקה ליין, והיין הזה נאסר, ככה החליטו רבנן, ככה החליטה התורה. אבל אם אני אומר שהאיסור הוא משום כנס ביחס למחלל שבת, אז פה לא שייך לכנוס אותי. אז לכן אם הוא נמצא אצלי בבית ושותה לי מהיין, אז הוא לא יכול לאסור את זה עליי. זאת אומרת, יכול להיות שעליו אסור לו לשתות, זה בעיה שלו. אני לא הבאתי לו את היין, זאת אומרת, הנחתי אותו פה בשבילי, הוא שותה גם, אז זה עניין שלו. לא חייב להפריש אותו בהקשר הזה. אבל הוא לא יכול לאסור לי את היין שלי. זה כי לא שייך לקנוס אותי בגללו. זה מה שאומר החתם סופר, וגם החזון איש ככה מדייק. אבל שוב, זה כאילו כל אלה טיעונים, טיעונים שהם כאילו פורמליים בעצם. הם אומרים, תראה, זה עדיין בעייתי וכולי, אבל יש פה ניואנסים שאפשר להקל בהם בסתם ינם מסיבות אלו ואחרות. כן? הרב עובדיה יוסף, הוא מביא כמה טיעונים נוספים שבהם הוא רוצה לבוא ולהקל בסתם ינם, בעניין הזה של, של חילונים ביחס לינסך. והוא מתחיל קודם כל מהדבר הבסיסי. קודם כל הוא טוען שיש מחלוקת ראשונים, האם כשאנחנו אומרים שמומר לחלל שבתות, הוא כמו גוי לכל דבריו, זה מדאורייתא אנחנו אומרים את זה, או מדרבנן. הוא מביא ראיות מהגמרא שם בחולין, מהראשונים, שחוץ מעמדת התוספות ועוד מקצת מהראשונים, שאר כל הראשונים, עוד אחד או שניים, אבל כל השאר, הרמב"ן והרשב"א וכולי, הם דווקא מבינים שזה דרבנן. זאת אומרת, מדרבנן הגדרנו אותו כגוי. זה לא שמדאורייתא הוא מוגדר כגוי בגלל שהוא מומר. אז אם זה מדרבנן, אז כבר יש לנו מקום יותר להקל בדברים שהם איסורים מדרבנן ביחס לגויים. זה טענה ראשונה, כמובן זה עדיין לא מתיר, כן? זה צירוף, כבר הוא קצת מוריד את הלחץ. עוד הוא מביא את הטיעון, בוא נאמר, המפורסם יותר, שוט בניין ציון. הוא אומר שכל הסיבה חילול שבת הוא נאסר, זה בגלל העניין שבעצם יש בזה, מה העניין שמחלל שבתות? למה זה דומה לעבודה זרה? כי כל העניין של שבת זה הכרה בבריאת העולם, בחידוש העולם, בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, והוא אמר לנו לשבות, וכשאתה שובת, אתה מכיר בכך שהוא ריבון העולם. עכשיו, זה נכון, בזמנם שאנשים היו כופרים במציאות של השם וכו', ולכן הם חללים שבת. הוא טוען שבימינו חילול השבת הוא הפך ל... אנשים נאלצים לחלל את השבת מצורכי פרנסה וכו', או סתם מתוך תאווה, לא מתוך אידיאל גדול שהם כופרים במעשה בראשית ובבריאת העולם וכו', פשוט מחוסר ידיעה. כאן נכנס המוטיב הנוסף, שבגלל שזה כל כך פרוץ, אז יש להם אפילו דין של אומר מותר. ככה הרב עובדיה מביא בשם אותו בניין ציון, שיש להם דין של אומר מותר, תינוק שנשבע. כל הדיון הזה שבעצם אומר שברגע שאדם לא מקיים את זה מתוך מזיד ומתוך ידיעה של מה שאסור ומה שמותר ומתוך התרסה, אז הדין הזה לא נאמר. עכשיו כמובן שפה זה להיכנס לאיזושהי פרצה, זאת אומרת הגמרא אמרה ראו כגוי לכל דבריו, אבל היא אמרה את זה רק במקרה א', ב', ג', ד' וכו'. אבל זה כבר איזשהו מקום להוריד את, את התקיפות והכלליות של המשפט הזה, כמה הוא כולל, כמה הוא מקיף, כמה הוא תקיף. אם זה מה שהוא אומר, שנייה אני עוד שנייה מסיים את הקטע הזה. חוץ מזה שמהגמרא עולה שחלק מהעניין של חשודים לעבור על חילול שבת בפרסיה הוא כגוי לכל דבריו, זה בגלל שהוא כאילו גם עומד בעצם לחלל את הכל. אם אפילו את שבת הוא עובר אז הוא יעבור על כל המצוות. זה בעצם חלק מהטענה. זאת אומרת יש אפשרות להבין שעבודה זרה וחילול שבת זה פשוט עבירות חמורות, זה הסיבה שאתה מומר לכל התורה כולה או מומר או כגוי לכל דבריך. יש אפשרות לומר שזה לא בגלל זה עבירות חמורות, זה סימן לזה, זה לא הסיבה, אלא הסימן לזה שאתה עומד לחלל עכשיו את הכל. כי אם דבר כל כך חמור אתה לא מקפיד, אז אתה לא מקפיד על שום דבר. ופה אומר, המציאות תופחת על פניכם, הרי ברור שהאנשים הללו, ברובם, הם לא לגמרי מנותקים מכל קשר וחיבה לעולם המסורת והתורה וכולי, הם עושים ברית מילה ועושים עוד הרבה מצוות נוספות שקיימות, ולכן יכול להיות שלגביהם אי אפשר להכיל את הכלל הזה. זאת אומרת שהגמרא אומרת את זה, זה בעצם תלוי בזה שזה גם ישליך על כך שיחללו את כל התורה כולה, ואם מצאנו או התברר לנו שהאנשים הללו הם לא פה, הגיעו למדרגה הזאת, אז עוד סיבה לומר שאין להם את הדין הזה. כן. ההנחה
פשוטה היא שתמיד מדברים על חילונים כמומר רק לשבת ולא לכל התורה כולה?
כן, כי אתה לא יודע שהוא מומר לכל התורה כולה. אחרי שבת פרס, אתה רואה אותו נוסע במכונית, זה מגדיר אותו. גם במומר, יש מחלוקת בין הראשונים, כמה פעמים הוא צריך לעשות את זה, פעם אחת, שלוש פעמים, וגם מה זה אומר שהוא מומר, לעומת, יש מומר ויש חשוד, זה עדיין לא התברר לי, וגם מכמה רבנים ששאלתי, וגם בראשונים שהסתכלתי, ההגדרה הזאת עוד לא כל כך ברורה, יש מעמד של חשוד ויש מעמד של מומר, אם זה אומר שמומר זה גם עם כל ה... עם כל העניין שיש בזה, זאת אומרת שהוא הכוונות והאינטרסים שלו, או רק פשוט זה לא אכפת לו וזהו, אבל לא שהוא בא להכעיס או משהו כזה, כי יש מומר להכעיס ומומר לתאבון, אז זה כבר חלוקה אחרת. זו שאלה מה זה מומר ביסוד שלו, זאת אומרת סתם הוא פשוט עובר או שיש יותר מזה, זאת אומרת יש לו גם איזו אמביציה כזאת לחלל.
אם מישהו מגדיר את זה מוצא, לא שומע תורה מצוות,
אני לא יודע אם הוא מגדיר, הוא פשוט לא מקיים אותם. כאילו מבחינתו זה הגדרה שלילית, זה לא הגדרה חיובית. זה, בדרך כלל, זאת אומרת, זה לא מאידיאלים. היום זה לא מאידיאלים שאני מחלל שבת בפרס.
מה שאתה אומר, זה
לא כל כך פשוט. זאת אומרת, מחלל שבת בפרס זה לא הוגדר דווקא למחלל לזה. נכון שבאמת לפי איך שהם מציגים את זה, אז באמת הם אומרים שזה דווקא בלהכעיס, נאמר ככה. כי אם זה נובע כתוצאה... האמת הוא אומר ככה, אם זה מצורכי פרנסה, זה גם, אני לא יודע אם זה הטיעון היום, היום חיי השבת בפרס הם חללים מצורכי הנאה, לא דווקא פרנסה, אבל משה פיינשטיין יש לו כמה וכמה תשובות שהוא מתייחס ליהודים, בחוץ לארץ זה כנראה יותר נפוץ, כי הם היו נאלצים לעבוד בשבת כתוצאה מזה, אז הוא אומר, זה לא הופך אותם להיות מומרים לכל התורה כולה, בגלל שזה מצורכי פרנסה, אז זה משהו באמצע בין להכעיס לבין לתאבון, כאילו זה לא להכעיס, אבל מצד שני זה לא לתאבון כזה, לסיבות אחרות. כן.
אבל דתה שלי למשל לא שייך להגיד
את זה. אומר מותר לא שייך. אם אנחנו אומרים את הנקודה של... שהם חללים שבת בפרסיה, אתה מתכוון.
חללים שבת בפרסיה, זה לא שייך להגיד
את זה. כן, תינוקות שנשבו וזה זה יותר מסובך. למרות ש... בוא נאמר, אם הם דתלה, שאם יש מצב... כאילו דתל"שים תלוי באיזה רמה, יש כאלה, בעבר הכרתי מישהו, לא את המישהו, אבל את הספרים שלו, עשו מכירה בישיבה שלמדתי בה, של כל הספרים שלו היו ספרים המון, כאילו ברמה של רבי עקיבא איגר, וכל האחרונים בערך, זאת אומרת, משהו כבד. אז עליו הייתי אומר שהוא באמת הכיר את זה בפנים, אבל יש כאלה שהם דתל"שים כי הם שמיניסטים דתל"שים, אז זה לא נקרא כזה דתל"שים, לא הכירו את התורה בשביל לעזוב אותה. אבל אז אני לא יודע, אבל נגיד אם נאמר שהנקודה היא שהוא מחלל שבת ואז הוא אומר שהוא מחלל את הכל, אז פה צריך לבדוק, אולי הוא כן מניח תפילין, אולי הוא כן עושה כאילו מצוות מסוימות שהוא כן מתחבר אליהם, לא יודע, גם פה זה תלוי. קיצור, צריך צודק, צריך לחשוב על זה גם. עוד טיעון נוסף, רק שנייה אחרונה, טיעון נוסף שיש לו של הרב עובדיה, שזה כאילו הייתם אומרים טיעון שהוא כביכול משהו כזה אפולוגטי כזה, שאנחנו צריכים לדאוג לזה שלא יפקרו לחלוטין, ואם אתה עניין של הבושה, מה שנקרא. שאם אתה תגיד לו, אני לא שותה עכשיו מהיין שלך, אז זה כמו שאמרו לאחשוורוש, כן? המן אמר שאם אתה תיגע וזבוב ייגע, אז את הזבוב מוציאים ואותך זורקים, אז גם אם יגידו את זה לאיזשהו יהודי, שבגלל זה עכשיו אני לא רוצה שתיגע ביין, אז זה ייצור לניתוק וייצור מצב שבו הם יפקרו לחלוטין ויעזבו את כל התורה כולה, וזה חבל, כי אם הם שומרים במסורת ומניחים תפילין ואתה מפקיע את הכל, אז הוא מביא ממש ציטוט מהרמב״ם, שאומר שאין ראוי להרחיק עוברי עבירה ומחללי שבת ולמאוס אותם ולאש לקרבם ולזרזם לעשות מצוות, וגם פושע שבא לבית הכנסת מקבלים אותו ואין נוהגים בו מנהג ביזיון וכולי. אז מצב כזה, הוא אומר בוא נשרף גם את זה לעניין שלנו. שוב, הכל כאילו בנה, קודם כל הורדתי את זה מדרגת הרבנן לפי רוב הראשונים, אמרתי שיכול להיות שבכלל הכלל הזה לא נאמר על רוב האנשים האלה, וגם אם אולי אני עוד לא צודק, אז יש פה את הטיעון הנוסף שנקל מסיבות כאלה, שאנחנו לא רוצים שהם יפקרו לחלוטין, כן? לא רק עניין של דרך ארץ ולא נעים וכדומה, אלא יש פה את המוטיבציה של חלל השבת אחת ושל חלל השבת הרבה, נאמר משהו בסגנון הזה, הוא מביא לזה סימוכים בהקשר הזה. טוב, תראו, זה כמובן בתור רב ראשי, נתקל במציאות הזאת בזמן שבו הוא כיהן, ובוודאי שצריך להתייחס אליה. אז הוא קורא את המציאות, ועל פיה הוא מכוון את הפסיקה שלו, כאשר, שוב, יש לזה, הוא מביא ראיות משות בניין ציון, גם, אתם זוכרים, תחתם סופר, שהוא גם סברה שהיא לא מבוטלת. אז בכל מקרה, יש צדדים להקל בעניין הזה. חוץ מזה שמבחינה הלכתית עוד מעט נגלה שיכול להיות שהבעיה היא לא כל כך גדולה, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על יין, ועכשיו הנושא הבא הוא איזה יין נאסר. וכשאנחנו מדברים על איזה יין נאסר, אז פה כבר יכול להיות שאנחנו נמצא הרבה פתרונות. אז דבר ראשון זה יין מבושל ומפוסטר. כן, אז עכשיו דיברנו על האיסור, תוקף האיסור והמהות של הגזרה. ראינו מי אלה שאוסרים, דיברנו על גויים של עובדי עבודה זרה, גויים בימינו וחילונים. או נגיד מומרים לחלל שבתות בפרסיה, לא כל החילונים כאלה, אבל מומרים לחלל שבתות בפרסיה, מהדינה. עכשיו לגבי...
זה רק מומרים לחלל שבתות בפרסיה? כלומר...
או מומר לעבודה זרה.
וזה הופך אותו להיות מומר לכל התורה כולה, או רק לדבר ספציפי?
אז מה שאמרנו, הוא מוגדר כגוי לכל דבריו כמומר כל התורה כולה. אמרתי שיש כאלה שטוענים שהסיבה היא בגלל שהוא יבוא לעבור על כל התורה כולה. ולא רק בגלל שזו עבורה חמורה שהוא עבר עליה. ושאלה אם זה סימן או סיבה, זה מחלוקת, איך אתה מבין, אפשר אפילו לתלות איזה מחלוקת המוראים, אבל זה כבר סיבה אולי לנסות לדון לכאן או לכאן. עכשיו, לגבי איזה ינות. אז יין מבושל ומפוסטר. מה דינה? קודם כל אני מדבר על יין מבושל, יין מפוסטר זה משהו קצת יותר מודרני, עוד מעט נדבר עליו, אבל יין מבושל. יין מבושל, הגמרא בעבודה זרה, בדף למד עמוד א', אומרת שביין מבושל אין יין נסך. זאת אומרת, אין יין נסך ביין מבושל, והסיבה לכך זה בגלל שכל החשש, כן, כמובן, זה תלוי במה שדיברנו, אבל החשש המרכזי הוא בגלל עבודה זרה, שהתחפו בעבודה זרה וכו', ולא מנסחים יין מבושל, זה יין שהוא פחות חשוב, וכיוון שהוא פחות חשוב, אז לא מנסחים אותו. ככה עולה מהגמרא. אז שואל הראש, והבאתי לכם את זה במקורות, הוא אומר, סליחה, לא מדברים על הגזרה. הגזרה היא לא נובעת רק מעבודה זרה, נובעת גם מחשש חתנות. אז מה אכפת לי אם מנסחים את זה או לא מנסחים את זה, איך זה בדיוק? פותר את הבעיה כשאנחנו מדברים על יין מבושל. אז איך זה פותר את הבעיה כשאנחנו מדברים על יין מבושל? אז מה שהוא טוען, זה לא בגלל שלא מנסחים יין מבושל, אלא בגלל שזה יין פחות מצוי, זה הטענה שלו. וזה שנפקמינה בין הטענים. זאת אומרת, זה יין פחות מצוי, כשאנחנו מדברים על גזרות, תמיד גזרות זה בדברים השכיחים. דבר שהוא לא שכיח, לא גוזרים עליו. למה? ככה, כי ככה עובדות גזרות. גזרות הולכים על פי הרוב, כשדבר הוא ממועט, הוא לא מצוי, לא גוזרים על זה, אין סיבה לגזור בשביל מקרים יחידים. וזו סברה טובה להקל במצבים מסוימים, או מצבים, כן, טוענים את זה, לדוגמה, הראש מביאים אותו, הראש בשבת. הדברים שהתחדשו, האם אפשר לחדש גזרות משלנו? זה גישה שלו, שבגזרות הם נתקנו על איזשהו משהו, אתה לא, והוא משתמש על העניין הזה מאוד כדי לצמצם לפעמים גזרות, אם נתקנו בזמן מסוים, בדור מסוים, אתה לא יכול להרחיב אותם ואתה לא יכול להעתיק אותם במצבים שבהם זה לא מצוי וכו'. כן.
אבל אני
מדבר
שמדבר שלא
מצוי, מה השינוי המהותי בעניין בעניין מבושל? שאפשר להגיד שעוזר גם בעניין מבושל. מה זאת אומרת? קודם כל, עניין עבודה זרה בפועל, כאילו מבחינת החשיבות, זה הוא לא חולט שמבחינה מציאותית זה נכון. שזה יין פחות חשוב וזה יין יותר חשוב. נגיד מבשלים, אני חושב, בשביל לשמור את זה. לשמור את זה למשך הזה, אם אני לא טועה, זה המטרה. אז אם ככה, אז, אז, אז בדרך כלל שותים יין טרי או יין מיוש... טוב, לא יודע, זה צריך לבדוק. יש יינות בטוקים, יינות זה, מה אלה שתוססים לזמן ארוך ומה אלה שפחות. בכל אופן, זה פחות מצוי, כי כנראה מעדיפים לשתות יין טרי או יין חי, או יין שעשו אותו בזמן קצר, ולא לא נשאר למשך תקופה שבה שמרתי אותו. אז, אז בפועל הוא פחות חשוב, אז יש הבחנה במציאות. לכן זה פחות מצוי. טוב, אז זו הטענה שלו, ובגלל זה לא גזרו בזה. מה שהטז עושה, הטז אומר שהוא הולך כבר עם הכיוון של הראש, הוא אומר, בסדר, אתה הראש אמרת שהטעם הוא בגלל שזה לא מצוי, אז הוא אומר שהוא פתרץ את זה באופן אחר. הוא אומר, החשש לגזור משום חתנות היה רק במקום איפה שיש אפשרות שהיין יאסר גם מהנאה. וכיוון שאין חשש איסור לעבודה זרה, אז לא נאסר בהנאה. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה בעצם איפה שאין אפשרות של העבודה זרה, גם לא גזרו על החתנות. זאת אומרת, לא אסרו גם את החתנות עצמה. זה כרוך אחד בשני, הוא יוצר איזושהי כריכה אחד בשני, ולכן הוא מעט עשה נתק כזה גדול, כמו שראינו פה ברשב"א, שזה גזרה אחת וזה גזרה שנייה, איפה שזה קיים, זה לא קיים, וכו'. אלא צריכה להיות אפשרות. כיוון שאין אפשרות לנסח את זה, כי זה מבושל, אז ממילא גם גזרת בנותיהם או גזרת החתנות איננה קיימת פה ביחס להנאה, אם אני לא טועה הוא כותב, ולא בטוח שהוא מתיר את זה אבל בשתייה בעקבות זה. לפי מה שאני זוכר זה רק בהנאה. אז זה קודם כל מחלוקת, האם זה מותר או לא. שניהם מתירים, השאלה מאיזה טעם. כמובן בנפקמינה, שאם היום נניח שיין מבושל הוא מאוד נפוץ, אז יכול להיות לפי הטעם של הראש זה לא יהיה פשוט כל כך. אבל לפי הטעם הבסיסי יותר, אז זה כן יהיה. עכשיו, גם מה זה מבושל? אז כאן נחלקו גם כן הראשונים. הראש אומר שזה מרתיח, מרתיחים את זה, כתוצאה מהרתחה חלק מהיין מתעדה, וזה מתחסר. זה הטענה. למה? זה יכול להיות סימן, לא יודע כרגע המחשבה למה זה צריכה להיות הסיבה. זה יתחסר כדי שזה יתיר את זה. כן? אבל בפועל, ההגדרה היא שזה צריך להרתיח ולהתחסר. הרמב״ם לעומת זאת אומר שצריך להשתנה הטעם כתוצאה מהבישול. זה חלק מזה שהוא פחות חשוב, כי הוא קצת נפגם בטעמו. מה שהשולחן ערוך כשהוא פוסק, אז הוא קודם כל כמובן מתיר יין מבושל, הוא לא כותב את הטעם של הראש, הוא כותב את הטעם של הגמרא לכאורה, שזה בגלל שלא מנסחים את זה. והוא אומר שמספיק שתהיה הרתחה על האש כדי להתיר את זה. עכשיו, מה נפקמינה, מה מוגדר מבושל, השתנות הטעם או החיסרון? הנפקמינה היא ביין מפוסטר של ימינו. יין מפוסטר של ימינו, מה שעושים, זה בדקתי, מחממים את זה ל-85 מעלות, לא ל-100 מעלות, כנראה ב-100 מעלות זה הורס את התסיסה, לא יודע בדיוק מה, חופש 85 מעלות, אבל בכלי סגור. מה היא נפקמינה שזה בכלי סגור?
שהוא לא מתחסר.
זאת אומרת, זה בעצם הבעייתיות, כאילו, שיוצר את המחלוקת. בגלל שיש לנו פה בעצם פיסטור, הוא בעצם בישול, אבל הוא לא מתחסר. שולחן ערוך, כפי שהזכרתי לכם, אמר שמספיק להרתיח את זה, לא כתוב שצריך שזה יתחסר, כמו שאמר הראש. אז רב שלמה זלמן אוירבך וגם הרב אליושיב טוענים שבאמת הפיסטור לא מתיר את זה, והם טוענים שזה שונה מבישול מה שמדובר בגמרא, ולכן זה בעייתי. לעומת זאת הרב עובדיה יוסף, אבל גם הרב מוישה פיינשטיין, הם שניהם הקלו ביין מפוסטר. יש גם קורות המדויקים פה, אם אתם רוצים, ואולי אפילו ציינתי אותם. כן, הם מצוינים פה אצלכם. אז הם שניהם מתירים את זה, רמוי שפיינט שוב, כי מדובר שם על מגע נוצרי, אז זה כמובן יותר רלוונטי לגביו, אז הוא מאמץ את הסיבה להקל בדבר הזה. וגם הם טוענים שמלבד זה שמפסטרים, הם פחות חשובים, והם פחות משובחים, הם מפוסטרים, כן, עיינות גולן או ירדן, אלה שהם נחשבים החשובים, תראו שהם לא מפוסטרים. זאת אומרת, העיינות היותר חשובים הם לא מפוסטרים. כשאני מדבר על חתנות, כשאני מדבר על עבודה זרה, אז כמובן, זה בדיוק הסברה. זה דבר שאמור להיות חשוב, שאני מביא אותו לאליל, או לחילופין, אני מכבד בו אנשים ורוצה לארח אותם וכו'. אז בדברים הפחות חשובים, שם באמת הגזרה אין בו את המקום, ודאי כמובן אנחנו נשנים פה על הגמרא, חוץ מהטעמים האלה. עכשיו לגבי מיץ ענבים שמפסטרים אותו, אז שמה, בספר שבדקתי את זה, איך שהם עושים, מייצרים את המיץ ענבים, אז הוא אומר שכן מפסטרים את זה בכלי פתוח, כי יש ביסולפית, משהו כזה, ביסולפת.
כל מיני
מה זה? אבל לא, אבל שם עושים את זה כדי שזה יתעדה. במיץ ענבים, כנראה שהיא להוציא קצת את הכהל או משהו כזה, אנחנו כן מעוניינים שזה בכלל יעלה מן היין, ולכן שם זה יותר פשוט אפילו לכל הדרך. זאת אומרת, גם זה עונה על ההגדרה של הראש.
מה שמצדנו זה כמו יין, זה בכלל
לא פחות פשוט. כן, אבל באופן עקרוני, יש לזה באופן הגפן, בדיוק באותה מידה. לא ראינו שיש הגדרה, אבל של שכר בכלל. שזה צריך להיות משקר. אבל יין בהגדרה שלו זה ענבים, ענבים שנסחטו. אפילו מים שענבים נשרו בהם, הולכים עליהם באופן הגפן. סוסקים, אולי צריך לבחון...
זה כל העניין של השיכרון.
כן, אבל... טוב, אז עוד שנייה נדבר על זה. עוד שנייה נדבר על ערבוב של דברים עם יין לשני הצדדים. שחר, נגיד. הנה, ברדב"ז הוא מדבר על שחר שעושים אותו מעדים של יין. כן? אז מצד אחד זה שחר, ומצד שני זה רק עדים. זה עדים של יין או מבישול של זגים וחרצנים שמפיקים בהם אלכוהול. אז הסיבה שהוא מתיר את זה כי זה מבושל. הוא לא מתיר את זה כי זה לא יין, או כי זה לא בדיוק היין שאנחנו זה, אלא באופן עקרוני אנחנו רואים שתוצרים של ענבים ושל ענבים מוגדרים כיין שנאסרים. אני מסכים, אני שומע את מה שאתם אומרים שבעצם יכול להיות שאולי אם אין בזה אלכוהול, אז יש מקום יותר לבחון אם זה בכלל היין שנאסר, אבל לא, בינתיים לא הופיע חלוקה כזאת. זאת אומרת, יש יין מבושל, עוד מעט נדבר על יין עם מתוק, כמו ליקרים כאלה, ועל תבשילים שירבבו בהם יין. אבל לא שמענו שיש הבדל בין אם זה עם אלכוהול או בלי אלכוהול. טוב, בסדר? אז זה כבר סיבה. ברגע שאנחנו מדברים על יין מפוסטר, רוב העינות הם מפוסטרים, אז יש מקום להקל, ואז גם אנחנו פותרים את הבעיה של מגע של חילוני או משהו כזה, זה פחות בעיה. גם לאחרונה הוציאו על העוגיות בפושדו של הרב רם יוסף, אז הרב יעקב יוסף פרסם שזה בעייתי מצד חמץ, בסדר, זה מחלוקת ידועה כבר בעניין הזה, אבל הוא גם טען שכל העובדים שלהם הם גויים וזה גם יהיה נסך. כך הוא טען. אז עכשיו, הרב רם יוסף לטעמו אומר שבעצם היין שם הוא יין מפוסטר, אז אם הוא יין מפוסטר, אז אנחנו לא חוששים לעניין הזה של יהיה נסך, וממילא זה פותר את הבעיה. אז אמרתי, זה היינות הפשוטים יותר, היינות היותר מכובדים, אם אתה תסתכל, ינות ירדן וגולן, שהם הסדרה היותר משובחת, הם לא מפוסטרים. אבל נכון, שזה כבר פוסטר לנו את רוב הבעיות, אמרנו שזה כבר מחלוקת אחרונים, כן, הרב אליושי והרב שלמה זלמן אוירבך, הם לא מקילים בזה. בסדר, יש פה אותו משה פיינשטיין, אבל בכל זאת, שני הזקנים הירושלמים, שליטה ויבדל חיים וזיכרונו לברכה, הם לא עושים את החלוקה הזאת. אני לא יודע. טוב, אז זה לגבי יין מבושל. עכשיו עוד משהו, זה יין שהוסיפו בו דבש, שזה גם יקרה מאוד נפוץ, כל מיני ליקרים שמכניסים בהם איזשהו סגנון של יין וכדומה, מה יהיה הדין שלהם, האם זה נחשב. אז הגמרא בעבודה זרה בדף למד אומרת שאם מוסיפים למשקה אלונטית, כן, מדברו שם על אלונטית, זה יין עם קצת דבש, ואז הדין של זה, זה גם כן, ושאר מיני מתיקה, אז זה מותר, זה לא נחשב אסור בשתייה אפילו. הרמב״ם, כשהוא מסביר, הוא מסביר שזה נובע מכך שזה נפסל למזבח, כיוון שזה נפסל למזבח, זה לא ראוי לניסוך. זאת אומרת, מה שראוי לנו, ממילא הם לא מנסחים אותו, והוא לא נאסר.
ופה הראש יגיד גם כן שזה...
כן, אז הראש והרמב״ן אמרו, זה בעייתי, ופה אין לו את הטעם שזה לא מצוי.
למה?
כי ככה הוא כותב, הוא אומר שזה לא מצוי, כנראה זה כן מצוי. כנראה להרבב את זה עם דבש וכדומה, זה כן מצוי, ואז הוא אומר שזה אסור עדיין בשתייה. אז הראש והרמב"ן חולקים על הרמב"ם, נשארים פה עם המחלוקת ואומרים שזה אסור, ככה עולה. זאת אומרת, הוא עושה הבחנה בין מבושל לבין יין מתוק. יין לא מתוק, אלא יין עם תוספת של מתוק, וזה גם כולה מאוד גדולה, יש הרבה יינות היום שמוסיפים להם סוכר, ואז זה גם סברה להקל. בכל אופן, אז הראש והרמב"ן החמירו, אבל הרמב"ם נשאר כמובן בסיבה שלו, שהוא טוען שזה לא ראוי לניסוח. אם זה לא ראוי לניסוח, אז אין פה את הבעיה של עבודה זרה. עכשיו, כמה צריך להרבב? פה הרמב"ם אומר שמספיק לכאורה שיעור כלשהו. הוא מביא בשם גאוני המערב, הוא כותב שמספיק כלשהו. לעומת זאת, הרשב"א אומר שצריך שישתנה הטעם, ישתנה הטעם כתוצאה מזה. אבל אפילו פחות משליש. והר"ן מביא דעה שצריך שזה יהיה שליש של תוספת. כן, אז זה כבר די מטרפד את היתר הזה, את הקולה הזאת.
מי אומר שליש?
הרם. הרם אומר שליש, הרשב"א אומר פחות, אבל שינוי טעם, והרמב"א אומר, עצם העירוב הוא כבר פוסל. כן? כי למזבח כל עירוב הוא פוסל, אין פה ביטול וכו'. השולחן ערוך כשהוא פוסק, הוא פוסק שצריך שינוי טעם, הוא לא אומר שמספיק משהו, אבל הוא כותב שבהפסד מרובה אפשר להקל כמו הרמב"ם. זאת אומרת, בהפסד מרובה אנחנו יכולים להקל כמו הרמב"ם, אז זה כבר עוד סברה לומר שבדברים ינות שמוסיפים להם. עכשיו, כשאני מדבר על תוספות, אז הרדב"ז אומר שגם סוכר שמפיקים מקנה סוכר או סלק סוכר הוא כמו דבש. זאת אומרת, והרבה פעמים, הרי יין יבש או חצי יבש או מתוק קשור לרמת הסוכר שיש ביין שלא התפרקה. זאת אומרת, ככל ש... וכנ"ל גם הכהל, חילופין. זאת אומרת, הסוכר מופק והופך להיות כהל. ככל שיש יותר סוכר, אז היין יהיה מתוק. ככל שהוא יהיה פחות, זאת אומרת, פחות שיש סוכר, אז היין יהיה לא מתוק. ולכן, היינות היבשים, בעצם כל הסוכר שלהם מתפרק והפך לכהל, אז לכן הם לא טעימים. אין מה לעשות, זה פשוט לא טעים. אבל, כן, לרובם של האנשים, או לאנשים הפשוטים כמוני. בכל אופן, אבל היין המתוק, אז או שיש שם פשוט יותר סוכר, או שמוסיפים סוכר חיצוני. ברגע שמוסיפים סוכר חיצוני, אז יש גם כהל וגם זה מתוק. איך זה קורה? כי יוסיפו עוד סוכר מבחוץ, זה לא רק הסוכר המקורי. עכשיו, לפי מה שהרדב"ז אומר, אז יש לזה את הדין של יין שמעורב עם דבש וכולי, אז הוא הדין יין שמעורב עם סוכר, אז זה גם כן, גם אם הוא לא מבושל, יהיה לו את הדין שהוא לא נאסר במגע של נוכרי, וכנ"ל כל ה... אישים הנוספים שמוגדרים ככה. זה, זה עוד, עוד אפשרות לסמוך על זה. גם בעינות שהם לא מבושלים, במקרה שהם מתוקים, אבל כמובן שהעינות היותר משובחים, שהם לא מפוסטרים, אף אחד לא יוסיף להם שום דבר חיצוני, אז זה פחות קיים, כן? הם גם בדרך כלל יבשים, הם לא המתוקים יותר. עוד דבר נוסף זה לגבי מערבבים. אם מערבבים יין בתבשיל, דוגמה כדורי שוקולד, ביין הוא יין נסך, או יין סתם ינם. האם הם נאסרים כתוצאה מזה שאני שם את זה או לא? אז התוספות שמה, באותו מקום, אומר שאם זה לא, אם זה לא ניכר לעין, אז זה לא נאסר. לא צריך פה דין של 60, מה שדיברנו וכו'. מספיק רוב, למרות שזה תערובת לך בלך, ומין בשאינו מינו. הוא אומר שאם זה לא ניכר לעין, ורוב הדבר הוא רוב התערובת הוא תבשיל, אז זה מותר. זאת אומרת, זה לא נאסר על ידי הגוי. זה מה שתכוון, סליחה. לא מדובר שיין נסך יתערבב בתוך הכדורי שוקולד, אז הכדורי שוקולד שירבבו בהם יין, ועכשיו נגע בזה, נניח, גוי, או לחילופין חילוני וכדומה, אז אני לא צריך לחשוש מזה, שהוא אוסר לי את זה כי יש בפנים יין. כן? כי זה לא צריך שיהיה ביטול של היין ב-60, אלא מספיק שזה לא ניכר. זה לא יין ניכר, אז זה לא נגזרה הגזרה. זה הטענה, וזה גם משהו משמעותי לענייננו בכל אופן. שגם בתבשילים שיש בהם יין, אז כל עוד שהיין לא צף מעליו, אפשר להקל בנגיעה. כנ"ל גם יש כאלה שהקלו בשוט של הרב חיים פלאג'י, הוא הקל אפילו בסלט, ששפכו עליו יין או חומץ, אם הוא יתערבב עם השמן, אז בסדר, גם אפשר להקל וכו'. זוגות וכדורי שוקולד גם. להקל, שוב אני אומר, שהמגע שלו לא אוסר, כן? לא מדובר שזה יין כבר שנאסר. בסדר, אז זה... זה עד כאן לגבי הסוגים של היינות שנאסרים. לגבי האופן של הנגיעה, טוב, אני אדבר עד כמה דקות עד שיוציאו אותנו מפה. אז ככה, לגבי האופן שבו הם אוסרים. כן, אז שוב, חוזרים לשאלה ששאלת, מה השם שלך עושה? השם שלך מה?
אור.
אז לגבי מה שאור שאל, איך זה בכל זאת אוסר אם זה לא היין שלו, כן, דיברנו על יין נסך שזה של הגוי ממש, דיברנו על סתם ינם שזה של הגוי ממש, אבל גם מוסר במגו, אז אמרנו שבאמת בגלל שיש פה גם את הצירוף של העבודה זרה, אז זיקה אפילו שהיא יותר ראשונית, שהוא לא ממש הכין את היין וכו', אלא רק נסע אותו או נגע בו, וזה מה שעכשיו ננסה קצת להתעסק איתו, כי לא נספיק יותר, זה שוב נובע בגלל החומרה הזאת שאני חושב של עבודה זרה. זאת אומרת, עבודה זרה מרחיקים ממנה, היא עושרת בענה, היא עושרת את כל דבר בערך שנוגע בה, גם אם זה לא שלך. ולכן גם כאן, גם אם אתה עושה רק משום בנותיהם בשתייה, גם זה נגזר בחומרה יותר גדולה בגלל שמעורב פה העניין של עבודה זרה. לכן זה יותר חמור מפיתם ותבשילם, אפילו בהיבט שזה נאסר בשתייה. ששם זה צריך את ההכנה, ופה זה רק עצם המגע.
למה הבישול, שזה טעם של להוריד את העבודה זרה, יותר חזק מהעובדה שהם לא מנסקים עכשיו? הרי אם הפיסטור והבישול גורם לכך שהדבר הזה יהיה מותר לחלוטין, למה העובדה שהם לא מנסחים לא עושה את אותו האפקט בדיוק?
בסדר, הראש והרמב"ן, זה מה שהם טוענים. הראש והרמב"ן אומרים, מה אתה כל כך מתייחס לניסוח? הרי סוף סוף יש לך את החתנות, והחתנות נאסר בין כך ובין כך. זה בדיוק מה שהוא טוען.
השולחן ערוך שמחלק.
מה? השולחן ערוך באמת פוסק מהר"ן, ומהר"ן מעמיד את זה על הנסח, והוא אומר, זה מה שכתוב בגמרא, אנחנו הולכים לפי זה. כלומר, זה נכון, יש פה איזושהי תנועה שלא ברור עד כמה זה באמת שתי חלוקות או שאחד יונק מהשני. זאת אומרת, אני יכול לעשות פה קאט, אם זה לא קיים, העבודה זרה, אז יאללה, אז תעזור אותנו ותתיר לנו. או שאני אומר, לא, גם החתנות הזה יונק קצת מעבודה זרה, ואז במצבים, אפילו במצבי הביניים, גם מבחינת המגע וגם מבחינת גוי שלא עובד עבודה זרה, וגם במצבים שזה לא בדיוק מתנסח, גם כן נאסור. זה נע פה באמת בין שני הכתבים. המקום האיזון בדיוק למצוא הוא באמת השאלה. טוב, אז בוא רק נגיד, יש פה הרבה מה לומר, רק אני אדבר על משהו שהוא קצת יותר משמעותי. אם הכלי הוא סגור, אם הבקבוק הוא סגור והוא שכשך בו, אז הגמרא בעבודה זרה בדף סמך אומרת, כיוון שאין דרך ניסוך בכך, לא מנסחים שמשהו סגור, כי אי אפשר להוציא את זה מהבקבוק, אז זה מותר. אז זה כבר דבר אחד ש... ששכשוך בכלי סגור הוא לא נאסר.
לא ראינו שהוא חייב שזה להוציא את זה בשביל
לנסח. נכון, אבל אם הוא סגור, אז גם עצם השכשוך לא אוסר. האם צריך שכשוך או מגע או הגבעה, בזה נחלקו הראשונים. יש, אני רוצה לעשות זה קצת בצורה יותר מסודרת, אבל אני לא הספקתי, במיוחד שצובעים לנו פה על הדלתות. אז מה שבאופן עקרוני יש מחלוקת בין הראשונים, האם עצם המגע כבר אוסר, ואז זה יותר אומר שזה עצם הזיקה של הגוי עם היין, או דווקא דרך שכשוך, ברמב״ם זה עולה שזה דווקא דרך שכשוך, ואז כאילו מראה שיותר העניין זה העבודה זרה, וזה מתאים לשיטתו, שבעצם כשאנחנו חוששים זה כי דרך לשכשך, דרך לנסח ככה וכולי, וסתם לגעת זה לא דרך לשכשך, זה לא דרך לנסח, אז לכן זה נע בזה, ויכול להיות שזה גם תשובה לך, אור, שבאמת הרמב״ם כשהוא עושה, הוא עושה דווקא בשכשוך, ולא רק במגע, ולא רק בהגבה, כי באמת זה דרך ניסוך, ואז שהוא מנסח, אז אין לי מה לעשות. הוא מנסח, עבודה זרה לא צריכה להיות לפנינו בשביל שהוא ינסח. הוא מנסח בשביל, ומייחד לשם ייחוד העבודה זרה שלו. אז ממילא זה נאסר. אבל הוא צריך לעשות איזושהי פעולה של ניסוך. אז בסדר, זה נע לכאן או לכאן, מה בדיוק אוסר. מה שחשוב לעניינו זה שאם זה סגור, אז זה פחות בעיה. יש עוד דבר מעניין, שאם הוא נוגע להכעיס, אם יבוא חילוני להכעיס, או לחילופין גוי להכעיס, כן, בחילוני אמרנו שיכול להיות שבכלל לא עושה, אבל גם אם גוי יבוא ויעשה את זה להכעיס, כאן טענו הראשונים שמצווה, כך אומר מרדכי, לשתות לו את זה מול הפנים, וכדי שהוא לא יתרגל. זאת אומרת, אנחנו, גם אם כל הסיבה של הכנס, היו מודעים לעובדה שהגויים ידעו את זה, ויבואו לעשות כנגדנו, ולכן אנחנו, או שאנחנו אומרים מסתום, הוא לא התכוון לנסח, וזה רק בשביל לתקוע אותנו, או שאומרים שאף על פי כן לא גזרו במקרה כזה, כי זה לא שכיח, כי זה לא... זה לא טורף הגזרה וכולי. התרומת הדשן באמת אמר שגם אם הוא לא אמר בפירוש שכוונתו לנסח ואנחנו עומדים שזה המטרה שלו, אז זה בסדר. שוב, זה הראשונים הללו, הרמב״ם לא מביא את הטענה הזאת, הוא סובר שהיין נאסר בשתייה ברגע שהוא עושה מעשה, גם אם כוונתו להפסיד אותם. אבל שוב, מי מקל פה? דווקא הרמה מקל כאן. שוב, כי זה המציאות, הגויים בחוץ לארץ, הם היו מה שרוצים להפסיד את היהודים, ולכן הרמה שידע את זה, הלך דווקא עם הפוסקים שהקלו פה ולא כמו לא עם הרמב״ם. בסדר, מי שעוד רוצה? כן. מה זה? ברור, כן, אני לא, יש שם 20 סימנים, יש ודאי זה, אני רק אומר, הבאתי כמה מקומות שאתם רואים שדווקא הפסיקה של הרמה יותר מקילה בהקשר הזה, בגלל המניעים הללו. בסדר, אבל יש עוד מה... זה, מי שרוצה קצת יותר את הפירוט עצמו של, של אופן שבו זה נאסר, יש איזה אצלי, אפשר לבוא ולקווה. טוב, עד כאן.
הוא מסתייע בזה כדי...